אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1306, מאמר מהו שהאדם שב בתשובה צריך להיות בשמחה. כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1306, מהו שהאדם שב בתשובה צריך להיות בשמחה. הנה הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: פתח רבי יהודה ואמר, עבדו את השם בשמחה. כך למדנו שכל עבודה שאדם רוצה לעבוד להקדוש ברוך הוא צריכה להיות בשמחה, ברצון הלב, כדי שתימצא עבודתו בשלמות. ואם תאמר אי אפשר, כי האדם ההוא עבר על מצוות אדונו ושב לפני אדונו, באיזה פנים יקום לפניו? הרי ודאי ברוח שבור, ברוח עצוב צריך להימצא. ואיפה היא השמחה? ושמחה זו ורננה זו אינן נמצאות אלא במה הן מתקנות, ובאלו הכהנים והלוויים שמחה מתקיימת בכהן, משום שהוא תמיד רחוק מן הדין. רננה נמצאת בלוויים. אתה שלא נמצא קורבן, היינו משחרב בית המקדש, ואיך מקיים שמחה ורננה? והרי כך למדנו, שהתשבחות שמשבח לאדונו ושמחת התורה ורננה של התורה, זו שמחה ורננה. הרי למדנו, לעולם יקנוס אדם שיעור שני פתחים והתפלל תפילתו. היעלה על דעתך שני פתחים ממש? אלא אמור שיעור שני פתחים הנקראים חסד ופחד, דהיינו גבורה, והם פתחי עולם. ויש להבין מה מרמז לנו בעבודה שהכהן הוא בשמחה והלוויים הם ברננה, וכן מה שכתוב שהשמחה היא בלב ורננה היא בפה, ודווקא על ידי בית אלו מתתקנות הקורבן. והעניין הוא, כי ידוע שסדר העבודה הוא שמתחילים לעבוד בתורה ומצוות ובכדי לקבל שכר, והשכר הוא תמיד למה שהאדם משתוקק לקבל ולא רוצים לתת לו, אלא שמשלם עבור זה מה שדורשים ממנו. זהו השכר שבגללו האדם עובד. וממילא כל אדם יש לו תשוקה למה שהגוף שלו דורש. לכן יש הבדל בדרך כלל בין אדם לחברו, בין ילדים קטנים לילדים קטנים, ובין קטנים לגדולים. למשל, אנו רואים שלפעמים ילדים קטנים שלא רוצים לאכול, אומרים להם, אם אתם תאכלו, אתם תקבלו שכר, שיקנו לכם צעצועים וכדומה. נמצא שעל אכילה הם מבטרים בכדי לקבל צעצועים. הם נותנים יגיעה בזה שאוכלים בכדי להשיג צעצועים. ולגדולים אומרים, אם אתם תעבדו, ניתן לכם לאכול. זאת אומרת, לכל אחד ואחד יש לו דבר מיוחד שנקרא שכר אצלו. לכן, כשבאים לדבר מעבודת השם, שהשם ציווה לנו לקיים תורה ומצוות, שבטח שזאת נקראת יגיעה, כי מטבע של האדם שאוהב מנוחה, ואם דורשים ממנו משהו לעשות ולוותר על המנוחה, הוא שואל תכף, מה אני ארוויח יותר? כלומר, איזו הנאה תהיה לי יותר הנאה מזה שאני נהנה עכשיו מהמנוחה? ובזמן שאדם שומע שהתענוג שהוא יכול לקבל מהיגיעה הוא פחות מהתענוג שהוא נהנה מהמנוחה, בטח שהוא לא יעשה. לכן, היות שאדם מתחיל לעבוד עבודת הקודש, אין לאדם מושג יותר להבין מהו תענוג, רק ממה שהרצון לקבל לתועלת עצמו מבין. שיקבל הנאה מעבודה זו יותר משהרצון לקבל לעצמו נהנה מהמנוחה. לכן, מבטיחים לו שכר, היינו שיקבל תמורה עבור עבודתו. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמבטיחים לו שיהיה לו תענוגי עולם הזה בשפע, וכמו כן ייתנו לו שכר בעולם הבא. ובשיעור שהוא מאמין בזה, בשיעור הזה הוא מוכן לעבוד, היינו כפי מה שהוא מאמין בשכר ועונש. וזה נקרא שהוא עובד על קו אחד, שהוא בכדי לקבל שכר עבור תועלת עצמו, שזאת נקראת עבודה בבחינת המעשה. כלומר, שהוא צריך להאמין בהשם, שהוא ציווה לנו על ידי משה לקיים את התורה ומצוות, ובזכות זה יהיה לנו שכר. ואם לא, יהיו לנו עונשים, שבית אלו מחייבים אותנו לקיים את התורה ומצוות. וזה נקרא גם כן בדברי חז"ל יראה ואהבה, כמו שאמרו חז"ל, יראה צריכים כי אין המתיירא בועט, ואהבה צריכים כי אין האוהב שונא. אולם להבין המושג בעל מנת להשפיע, אין האדם מוכשר בזמן שנמצא עוד בקטנות הדעת, ולא יכול להבין שיש עניין להשפיע. אלא האדם יכול להבין שצריכים להשפיע רק בעל מנת שיקבל תמורה עבור ההשפעה שהוא נותן. אולם זאת נקראת גם כן מדרגה גדולה. הגם שזהו הוא בעל מנת לקבל, זאת נקראת מדרגה שלא לשמה. שעל זה אמרו חז"ל, מתוך שלא לשמה באים לשמה, כי המאור שבא מחזירו למוטב. לכן האדם צריך שיהן נזהר בזמן שהוא עובד השם, אפילו שלא לשמה, להחשיב את המעשים, והאדם צריך לתת תודה להשם שנתן לו רצון וחשק לקיים את התורה ומצוות, ושלב ראשון להיכנס לעבודה אמיתית, שבזה הוא נקרא עובד השם, הוא לעבוד בלי שום שכר ורק לתועלת השם. מה שאין כן, בזמן שאדם עובד בכדי לקבל תמורה שכר, הוא נקרא בשם עובד לעצמו, היינו לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. אבל כנ"ל שאדם צריך להיזהר שיחשיב את העבודה הזו ולא לזלזל בה חס ושלום, אלא לתת תודה להשם על זה שזיכה אותו לקיים תורה ומצוות במעשה. אולם אחר כך האדם צריך לעבוד בשביל שכר ועונש במובן אחר, כנ"ל במשל של הקטנים וגדולים, שהשכר צריך להיות במה שהוא זכה להשפיע להשם, היינו שיש עתה בכוחו לכוון בעל מנת להשפיע, שעל ידי זה הוא בא לידי דבקות השם, וזהו השכר שהאדם צריך לדרוש עבור יגיעתו בתורה ומצוות. אולם, היות שהאדם רגיל לעשות הכל לתועלת עצמו, לכן הגם שהאדם מאמין במה שכתוב, שהאדם צריך לעשות הכל לשם שמיים, אבל היות שהגוף מתנגד לזה, מסיבת שזהו נגד הטבע, אין האדם יכול לקבוע שזהו באמת דבר גדול, היינו להשפיע. ושזהו כל כך חשוב, עד כדי כך שיהיה כדאי לאדם לקיים תורה ומצוות, שדבר זה, היינו בעל מנת להשפיע, שזה יהיה כל השכר תמורת עבודתו בתורה ומצוות. והיות שעניין להשפיע לא חשוב כל כך אצל האדם, לכן אין לו צורך להתפלל להשם מעומק הלב, שייתן לו רצון להשפיע בתור מתנת השם. לכן יוצא, אף על פי שהאדם מבין שכדאי לעבוד בעל מנת להשפיע, אבל שהאדם ירגיש את הנחיצות שבדבר, אין לו. לכן מוכרח האדם לעבוד שהשם יאיר לו את הנחיצות שבדבר, איך שהרצון להשפיע הוא יביא את האדם למטרת הבריאה, שהיא להשגת הטוב והעונג שישנו במטרת הבריאה. לכן צריך האדם לבקש מהשם שייתן לו להרגיש את החיסרון, היינו שחסר לו הרצון, שיבקש מהשם בכל הלב
שהשם ייתן לו את הרצון להשפיע, כי אין מילוי בלי חיסרון. ואחר כך יבקש מהשם שייתן לו את המילוי, היות שיש הרבה פעמים שהאדם בא לידי מצב שהוא לא רוצה בכלל שהשם יעזור לו, שיהיה נמאס בעיניו את הרצון לקבל, ושירגיש את השפלות שישנו ברצון לקבל. אלא הוא רוצה אדרבה, שהשם ימלא לו את כל מה שהרצון לקבל דורש. לכן, בזמן שאדם בא לידי המצב של שפלות, עליו לבקש מהשם שייתן לו את נחיצות הצורך של הרצון להשפיע, ושהתפילה תהיה מעומק הלב, ואז באה לו העזרה מלמעלה. אולם, כשאדם בא לידי מצב שהוא רואה שהוא נמצא בתחת השפלות, ואדם כשרואה את שפלותו הוא במצב שבור ורצוץ, ואיך הוא יכול להיות בשמחה? כנ"ל כמו שאומר הזוהר הקדוש, ואם תאמר אי אפשר, כי האדם ההוא עבר על מצוות אדונו ושב לפני אדונו, הרי ודאי ברוח שבור, ואיפה היא השמחה? ויש לשאול על זה, באם השכל מחייב, כשאדם רואה שהוא בשפלות, שצריך להיות בעצבות, מדוע הוא מוכרח להיות בשמחה? והטעם הוא משום שכתוב, עבדו את השם בשמחה. גם זה יש להבין, מדוע דורשים מהאדם דבר שאינו באפשרי, הלו הם שני הפכים בנושא אחד. כאן אנחנו מדלגים לעמוד 1308 טור ב', פסקה אחרונה, ומשיב. דבר המתחיל ומשיב. בעמוד 1308 טור ב', דבר המתחיל ומשיב. ומשיב הזוהר הקדוש, מהתשבחות שמשבח לאדונו מביא לו שמחה. ויש לשאול, איזה שבח ותודה הוא יכול לתת להשם בזמן שהוא מרגיש שהוא חוטא? אלא שהעניין הוא שיש לדעת שבכל דבר יש להבחין בצדדים. א', שמצד אחד האדם עכשיו שבור ורצוץ, מסיבת שהוא חטא נגד הבורא, והוא נמצא במצב עצוב, היות שהוא מרגיש איכשהו בעירום וחוסר כל מקדושה. ב', שיש כאן צד השני של המטבע, שהוא שעד עתה לא היה חושב כלל על ענייני רוחניים, אלא היה משוקע בענייני העולם הזה, ולא היה זוכר בכלל אם יש עניין רוחניות בכלל בעולם. מה שאין כן עכשיו, הוא בא לעולם אחר, שאינו חושב עתה על ענייני עולם הזה, אלא כל דאגותיו הן מדוע הוא כל כך מגושם. לכן, מצד זה האדם עכשיו עלה בדרגה, היינו שהשכר והעונש שלו הוא לא בדברים גשמיים, אלא בענייני רוחניים. ובאמור יוצא, לפי הכלל, שאם האדם עולה בדרגה, הוא צריך להיות בשמחה, מטעם שזכה עכשיו לרצון של עבודת השם. לכן, אפילו בזמן שאדם רואה איכשהו מרוחק מהשם, וכואב ליבו מזה, שאף על פי שהוא נולד יהודי, כן, במרכאות, ומכל מקום הוא אינו משתמש עם זה לעשות מעשים, מה שמתאים ליהודי, היינו שיהיה לו אמונה בהשם כפי שמתאים ליהודי, אלא כל דאגותיו הן למלות את הצרכים, מה שהגוף דורש, כמו כל הגופים, היינו כל הצרכים של הנבראים, אפילו מה שאינו יהודי דורש, גם הוא דורש, כמו שכתוב, ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, היינו כל הצרכים של הגויים, גם גופו דורש. לכן אתה, כשהוא השיג ומרגיש קצת שיש עניין רוחניות בעולם, הנקרא דבקות בהשם, והוא רחוק מזה, ויש לו שבירת הלב מזה, ורוצה להקריב קורבן, היינו שרוצה להתקרב להשם, שזה נקרא הקרבת קורבן. לכן מצד אחד הוא צריך להיות שבור מזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם, ומצד שני הוא צריך להיות בשמחה מזה שהוא רוצה עכשיו להתקרב להשם. לכן מצד זה האדם יכול לקיים עבדו את השם בשמחה. ולמה הוא צריך להיות שמח? זה מטעם בכדי לתת שבח לקדוש ברוך הוא בזה שקירב אותו. ומאיפה האדם יודע שהשם קירב אותו? והתשובה היא שהאדם צריך לדעת מזה שהשם קירב את עצמו לאדם, מזה האדם מרגיש שהוא רחוק מהשם. וזה כדוגמת בעולם הגשמי, שאין האדם יודע שהוא רחוק מאיזה דבר אם הוא לא רואה את הדבר מרחוק. כלומר, כי אם האדם רואה איזה דבר, אז הוא יכול לומר שזה הדבר רחוק ממנו או קרוב. אבל אם הדבר כל כך רחוק ממנו ואין הוא רואה את הדבר בכלל, איך הוא יכול לומר שזה רחוק או קרוב? וכמו כן כאן בעבודה, בזמן שאדם מרגיש שהוא רחוק מעבודת השם, הוא בא על ידי זה לשבירת הלב מסיבת התרחקות מהשם, ורוצה שהשם יקרב אותו, שזה נקרא שרוצה להביא קורבן, היינו לקרב עצמו להשם, בטח השם התקרב אליו. וראיה לזה שהוא רואה אותו מרחוק, היינו שהוא מרגיש עצמו שהוא רחוק מהשם. מבחינה זו האדם צריך לקבל שמחה מזה שהשם התקרב אליו והוא רואה את השם מרחוק. ושמחה זו גורמת לאדם לקבל חשיבות מעבודת השם, היינו אפילו שהוא נמצא בהרגשת התרחקות מהשם, הוא אומר שהשם קרוב אליו בשיעור מה. ומבחינה זו האדם שהוא אומר שיש לו שלמות מזה כבר נקרא ברוך, ואז הוא מסוגל שיזכה באמת שהשם יקרב אותו, היינו שהוא יזכה להרגיש שהוא קרוב להשם, מטעם שברוך מתדבק בברוך. אולם בזמן שאין לאדם צורך לצאת ממצב הקטנות שלו, אז אפילו שהשם רוצה לתת לו מדרגה יותר עליונה שהוא יצא מקטנותו, אבל כשהוא נמצא במצב השלמות בזה שהוא עוסק בבחינת הימין והוא שמח בחלקו, איך אפשר לתת לו משהו? כי אין לו כלים לזה, היינו צורך לצאת מקטנותו, מטעם שהוא שמח בחלקו. לכן הוא צריך ללכת גם בשמאל, כנ"ל שהוא בחינת לוויים, גבורה, פחד, היינו שהוא עושה ביקורת על מעשיו ורואה איך שחסר לו בחינת מוחה ובחינת ליבה, ויש לו פחד שלא יישאר במצב הקטנות לעולמים וישאר בבחינת שינוי צורה מהבורא, היות שהבורא הוא המשפיע והאדם שקוע כולו בקבלה עצמית, וכל פעם שהוא רוצה להתגבר הוא רואה שאין זה בידי אדם. לכן על ידי זה הוא נעשה נצרך לבורא, שהבורא יעזור לו. וזה שכתוב שהתשבחות שמשבח לאדונו ורננה של התורה, זו שמחת התורה, שמחה ורננה, היינו כנ"ל שמבחינת ימין ושמאל יצא הקורבן, היינו שעל ידי שניהם האדם מתקרב להשם. כי הכלים והצורך האדם מקבל משמאל, שאז הוא נצרך שהבורא יעזור לו, שייתן לו כוחות מלמעלה, הנקרא בחינת נשמה, שכל פעם שהוא רוצה להתגבר נותנים לו עזרה. אבל עניית התפילה היא בזמן שהאדם נמצא בבחינת שמחה, שהוא שמח בחלקו ואין לו שום צורך לקבל מדרגה יותר גדולה, אלא באיזה מצב שהוא נמצא הוא שבע רצון ומרגיש לברוך השם. אז הזמן שברוך מתדבק בברוך, ואז הזמן שיכול לזכות לדבקות, מטעם שכלים לזה כבר יש לו מבחינת השמאל. ואז כשהוא יכול לומר שהוא שמח בחלקו, הגם שיש לו חיסרון, עד כדי כך שהוא מרגיש חיסרון וכאב בזה שהוא מרוחק מהשם, וזה נקרא שמח בחלקו. היות שרק באופן שיש לו חיסרון, אז שייך לומר שמח בחלקו. מה שאין כן, כשאין לו חיסרון, אין זה נקרא שמח בחלקו, כי שמח בחלקו פירושו שהוא מסתפק במועט. ואם אין לו חיסרון, הרי הוא לא נקרא מסתפק במועט, היות שאין לו צורך ליותר ממה שיש לו. וזהו על דרך שפירש אבי המורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, והשתייה כדת אין אונס. מהי כדת? כדת של תורה. מהי דת של תורה? אכילה מרובה משתייה. ואמר שדת של תורה הוא אין אונס, היינו אין לו הכרח לזה, אלא בלא שתייה הוא גם כן יכול לאכול, שעניין אכילה הוא בחינת אמונה למעלה מהדעת, שהוא מאמין שהבורא הוא מנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, אף על פי שהוא לא רואה את זה, כלומר שהדעת מכחיש את זה, ומכל מקום הוא מאמין. אז הוא זוכה לבחינת שתייה, הנקראת בחינת יינה של תורה, שהיא בחינת חוכמה, שהיא האור של מטרת הבריאה, שרצונו להיטיב לנבראיו. זה נבין מה שאמרו חז"ל, לעולם יקנוס אדם שני פתחים ויתפלל תפילתו. היינו, כי בכדי שתפילתו תתקבל, היינו שיזכה לבחינת קורבן, הנקרא התקרבות להשם, וידוע שתפילה היא במקום קורבן, זאת אומרת, בכדי שיזכה להתקרבות השם, הוא צריך ללכת בימין ובשמאל, ועניין בית פתחים יהיה הפירוש שצריכים לבית דברים. א', לדעת מה שחסר לו, ובזה הוא מקבל חיסרון וצורך הנקרא כלים, שהשם יוכל למלות את חסרונו. מה שאין כן, אם אין חיסרון, לא יכולים למלות. ב', זמן לקבל את המילוי, כי בזמן שאדם נמצא בחיסרון, אז אין זמן למלותו, מטעם כי אין הארור מתדבק בברוך. לכן צריכים זמן של שלמות, שאז הזמן לקבל מילוי, לכן צריכים לבית רגליים, ימין ושמאל.
רבש מדבר כאן על השמחה, שהיא תוצאה מהכוונת האדם. אנחנו נמצאים במציאות שאין לה זמן. אלה שינויי זמן, מקום, מעשים, מה שעובר עלינו, שאנחנו משתנים, זה הכל מתוך ההרגשה שלנו שמשתנה, ולא שמשהו משתנה באמת. סך הכל, אם לא היו שינויים ברצון ובכוונה, אז לא היה מורגש שום שינוי. ואין חוץ מרצון והכוונה שום דבר במציאות. כנגדו האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. והרצון הזה, כשהוא משתנה, הוא מרגיש את עצמו בכל מיני צורות, אופנים. כמו שאנחנו עכשיו מרגישים את עצמנו, זה גם כן הרצון שמרגיש כך את עצמו. והרצון הזה הוא עובר מצבים שונים, הדרגתיים, לפי סדר, סיבה ומסובב, מתחילת התפתחות שלו ועד הסוף. שכלפי הרצון הזה, ככה ההתפתחות הזאת היא מתממשת בלבד, ולא שיש בזה איזה שינויים מחוץ מה שבתוך הרצון. ולכן כל חוכמת הקבלה היא מדברת איך הרצון הזה מקבל את המציאות שלו, איפה הוא נמצא, למה הוא נמצא, בקשר עם מי, זה כל החיים שלו. וחוכמת הקבלה שמגלה לנו את כל המוראות האלה שהרצון עובר, היא מסבירה לנו כל התהליך הזה, ובמיוחד שלב האחרון בהתפתחות הרצון, ששלב האחרון הזה הוא שלב הכרתי, שהרצון עם הכוונה שבו מתפתחים מגיעים למצב שהם מתחילים לעכל רצון וכוונה, מתחילים לעכל את מציאותם. זאת אומרת שיש בהם איזה כוח, איזה הבחנה מיוחדת, שהם יכולים להיות, הרצון יכול להיות למעלה מעצמו ולצפות על עצמו מהנקודה האובייקטיבית, חיצונה. ואז הוא קובע, כן, אני נמצא ואני קיים ואני משתנה ואני מתקדם למשהו ונמצא בקשר עם מישהו הלא נודע בינתיים, אבל יש לי איזה מטרה בהתפתחות שלי וכן הלאה. מתחיל לחשוב על המצב העתידי שבכלל לא רואה אותו, וכל זה מפני שבתוך הרצון בשלב האחרון בהתפתחותו מתפתחת הנקודה הזאת שנקראת נקודה שבלב, וממנה והלאה כבר הרצון הזה הוא מתחיל להזדהות יותר ויותר עם אותה הנקודה, ולהתקשר אליה, לחשיב אותה יותר, להיות מחוץ לעצמו. זאת אומרת, לשים לב לא על מה שיש בו או לא, עד כמה הוא מלא או לא, אלא לראות את המילוי או חוסר מילוי כאמצעי להזדהות יותר ויותר עם הנקודה שהיא מעל הרצון, שנקראת מסך וכוונה, או בורא, או איכות. וכך הרצון הזה מתפתח. אלו שמרגישים את הנקודה הזאת, הם באים בכל מיני דרכים לקשר עם חוכמת הקבלה שמסבירה איך לממש את הנקודה הזאת על פני הרצון, איך להרכיב מסך וכוונה על פני הרצון, ולהיות בשמחה במגמה כבר אחרת, עד כמה שאני מסוגל להיות בהשפעה, עד כמה שאני יכול להיות בהזדהות עם אותו כוח העליון הקדום שברא את הרצון ונתן ברצון נקודה הזאת, שאני על ידה יכול להתעלות מעל הרצון ולהזדהות עם אותו כוח עליון. אז אחרי התיקונים שעושה הנברא, שיש בו רצון ונקודה, ומפתח על ידי המלצת מקובלים את הנקודה עד כדי כך שהיא הופכת להיות למסך, אז שנמצא מעל המסך, שיכול להשפיע לבורא, לאור, כמו שמגלה שהאור והבורא משפיעים לו, אז מזה יש לו שמחה. ואז הוא לפי מצבו רואה לנכון להיות ריק או יותר מלא בתוך הרצון שלו, שסך הכל המצבים שבתוך הרצון איך שהוא מרגיש הם צריכים תמיד לתת לו בסיס האמיתי לבדיקה האם הוא נמצא בהשפעה באמת או לא. אם כדי לקבוע ניתוק מעצמו הוא צריך להיות בצער ברצון לקבל, אז הוא נמצא בצער, ולמעלה מזה נמצא בהשפעה, ואז מזה יש לו שמחה. ואם מגיע למצב שיכול להיות בשמחה ברצון לקבל, גם כן במילוי, אבל זה לא מורגש בו כמילוי לעצמו, זה אחרי כבר כל הצמצומים והתרוקנות לעצמו, שמתחיל כבר למלות את עצמו כדי להוסיף שמחה למעלה מהמסך, וזה שיכול למלות את הבורא, אז הוא עושה גם. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לשמחת תורה, נקרא שאנחנו יודעים איך להשתמש ומאור המחזיר למוטב, כדי כל הזמן להיות בהשפעה בשמחה, או בלהשפיע על מנת להשפיע, ואפילו במקבל על מנת להשפיע. אז באמת מגיעה השמחה, כמו שכתוב ששמחה זה תוצאה ממעשים טובים, מזה שעושה מעשה טוב, מעשה להשפיע, ובשתי השערים, כן, בשני הפתחים, לקבל על מנת להשפיע אפילו גם כן. להשפיע על מנת להשפיע, ומקבל על מנת להשפיע. ובשני חלקים שבנשמה שלו, גם בגלגלת עיניים, גם באחב. זה בקיצור מה שוודאי שכתוב כאן, כתובים כאן הרבה דברים, אנחנו עוד נראה לפי ההתפתחות שלנו כמה שהוא נוגע כאן בכאלו דברים שהם עדיין לא נמצאים בהרגשה שלנו, שאנחנו לא יכולים לאתר אותם בתוכנו, על ניתוק מהרצון לקבל, על ההתעלות מעל הרגשה שבתוך הרצון, שלפי זה נמדד תמיד אצלנו מסך והאור חוזר. כן.
איך אדם שמרגיש שהוא מרוחק מהמטרה, הוא צריך להתחיל להעריך את זה, כמו שהוא כותב פה,
איך אדם שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהמטרה צריך להתחיל להעריך את זה, כמו שכתוב,
שעכשיו הוא יודע שבעצם הבורא קירב אותו אליו,
שעכשיו הוא יודע שבעצם הבורא קירב אותו אליו,
להעריך מה? לא הבנתי. אם הוא יודע שהבורא קירב אותו אליו, אז ודאי שהוא מעריך את זה, אז הוא מודה לזה, על זה אני לא יודע. נו, תמשיך מהר.
אם עכשיו הוא מרגיש מרוחק, איך הוא מתחיל להיות בשמחה?
אם הוא עכשיו מרגיש מרוחק, איך הוא מתחיל להיות בשמחה?
הוא לא בודק שהוא מרוחק או לא מרוחק, לפי מה? הוא מרוחק לפי מילוי שבכלים שלו, או מרוחק לפי זה שלא יכול, לא מסוגל לבצע השפעה מעל הכלים? יש שני דברים, יש מה שאני מרגיש בבטן, ויש מה שאני אוחז בבורא בידיים. האם אני יכול לאחוז בו בידיים, אמנם שהבטן שלי דוחה אותי ממנו, ורוצה הבטן שלי שאני אכנס בתוך הבטן ויבדוק מה יש לי בכלים דקבלה, ואני כנגד זה נלחם ואומר לא, למרות האלו ההרגשות הלא נעימות אני רוצה לאחוז בכלים דהשפעה. האם אני נמצא עכשיו בדבקות בבורא, אמנם שאני מרגיש הרגשה בתוך רצון שלילית? אז תלוי איפה אדם יכול לשייך את עצמו, איפה הוא מזהה, איפה הוא נמצא. האם ההרגשות הן מתגברות והוא נמצא בצער מתוך ריקנות שבכלים דקבלה, או שהוא יכול להתעלות מעל זה, ולמרות שמרגיש ריקנות בכלים דקבלה, הוא נמצא בשמחה מפני שיש לו דבקות בבורא. ואז לפי הגודל הריקנות שבכלים דקבלה, הוא בודק עד כמה שהוא דבוק. זה המידה שלו. אחרת איך הוא יכול למדוד? איך מודדים אור חוזר? רק לפי על כמה רצון לקבל אני יכול לעשות אותו. על פני כמה. זו העבודה. הרצון לקבל הוא הכרחי, כדי שמעליו, על ריקנות שלו, אנחנו בונים את ההשפעה. אחרת בשביל מה ברא רצון לקבל? ברא רצון לקבל שעל פניו אנחנו בונים מסך ואור חוזר. שכמה שרצון לקבל שלי הוא ירק, ואני על פני זה רוצה לבנות את היחס להשפעה. אבל אין לי כלום, אז אני מבקש ממך כוח להיות מעל הרצון לקבל. זה מה שאנחנו פונים. איך אני יכול לרצות את זה? אני לא יכול. אם אני נמצא בתוך הרצון לקבל, אני לא יכול. אבל איך אני יכול לצאת ממנו? אתה לא מסוגל. אז בורא יעשה לך את זה? לא יעשה. מה לעשות? איך כל פעם לקפוץ מעל הרצון לקבל, כאילו מתוך המים, ולהיות באוויר? איך אני יכול? אך ורק על ידי הסביבה. אך ורק על ידי הסביבה, אין שום אפשרות אחרת. ואם אני מסוגל לארגן סביבי כזאת השפעה עליי, זה נקרא שאני נמצא בקבוצה. אם אני לא מסוגל לארגן כזאת השפעה אליי, אז אני לא נמצא בקבוצה. קבוצה זה לא מספר אנשים. קבוצה זה אותה הסביבה שיכולה להשפיע עליי כך שאני יעריך את להיות למעלה מהמים, להיות למעלה מהקבלה, כן? בהשפעה יותר מה שלהיות בתוך הקבלה. אפילו שם ריק ומלא, לא חשוב כמה. בהתאם לכמה שהסביבה יכולה להחזיק אותי. אז כל פעם יגלו לריקנות יותר גדולה, שאני אזדקק לסביבה, שהיא תאריך, כן? תביא להערכה של ההשפעה יותר. ואז אני ארצה לקפוץ מתוך הרצון לקבל למעלה ממנו. אני ארצה לקפוץ, אני לא יכול. גם סביבה לא יכולה להקפיץ אותי. אבל מהסביבה אז אני מתחיל לצעוק, תצילו. ואז אני בזה מזמין את האור המקיף. גם כן דרך הסביבה, אנחנו ביחד כולנו. תמיד זה כך. כל המעגלים, כל הפניות, הם דרך הסביבה. ואז אני מקבל מהסביבה כבר אור המחזיר למוטף, והוא כבר מעלה אותי מעל הרצון לקבל. ואז אני בודק, אז כמה, על פני כמה עליתי? אני מרגיש ריקנות, מחסור בזה ובזה, ולא טוב לזה, ולא טוב ככה וככה וככה. על פני זה עליתי, נגיד 10 קילו חיסרון, זה נקרא שיש לי 10 קילו אור חוזר. 10 קילו השפעה. כך אני בודק, כי השפעה אני לא יכול למדוד. היא ממני ועלה. אני מודד אותה לפי הריקנות שברצון לקבל. ואחר כך, כבר אני כך עברתי על כל הרצון לקבל שלי, שנעשה עוד יותר ריק, ואני שוב פונה לסביבה, ושוב סביבה מעריכה לי את ההשפעה, ואני שוב מבקש האור מחזיר למוטף, והוא מביא לי כוח לעלות, אז אני עולה מעל 20 קילו ריקנות, עד שאני עולה על כל הריקנות שבתוך הנשמה שלי. וזה נקרא שקיבלתי כוח התחייה, כוח ההשפעה, להשפיע על מנת להשפיע ב-100%. הגעתי לבינה, הגעתי לאמונה, למצווה מאירה. כי אירה זה נקרא הרגשת החיסרון שבתוך הכלים שלי. כמו שהוא מסביר לנו, האירה, האם אני אצליח, האם יהיה לי מילוי בעולם הזה או בעולם הבא, כן? אתם זוכרים מה שכתוב על אירה. ואחרי שאני עליתי על פני כל הנשמה הריקנית שלי, ויכול להיות רק למעלה מזה במסך ואור חוזר, אז יש שלב הבא, אהבה, שעכשיו אני הולך עוד יותר מזה. אני מתחיל לקבל מילואים 10 קילו בתוך הנשמה שלי, אבל אני מחזיק את עצמי להיות למעלה מהמילוי. זאת אומרת, אני מרגיש את התענוג עצום מה שיש לי בתוך המילוי הזה, כן? אבל אני מחזיק את עצמי למעלה מהתענוג, כאילו שהוא לא נמצא, והתענוג הזה להשם דווקא, מה שנקרא, שאני גם כן מכוון אותו לעל מנת להשפיע, כאילו אני עולה כפול מעל עצמי, גם על פני התענוג, עד ש... וזה הכל גם כן בקבוצה, גם כן בחיבור, גם באור חוזר וגם באור מקיף שמחזיר בתשובה, ככה כל הזמן. ואז אני בונה מסך ואור חוזר כבר לקבל על מנת להשפיע, עד שכל הנשמה שלי מתמלאה באור אינסוף, ואני מרגיש את המילוי הזה ב-100%. ועוד יותר מזה, אני מרגיש גם כן שאני ממלא את הבורא ב-100%, ושאני נמצא איתו בדבקות ב-100%. ועל פני כל זה, אני כל הדברים האלה מחשיב רק עד כמה שאני מעליהם יכול להשפיע. ואף פעם צמצום א' לא מתבטל, שאני אוכל לקבל וליהנות, כמו שעכשיו. יותר מניצוץ הזה, מנר דקיק, אנחנו לא נוכל אף פעם לקבל וליהנות. וגם ניצוץ הזה הוא ניתן לזמן מה, רק כדי שאנחנו נעלה מעליו. לא קיים בשום מקום שבמציאות יכולת, אפילו בקליפות, בכל מקום, יכולת להשתמש, ליהנות, לקבל. הכל זה רק בהשפעה. ואנחנו לא יודעים מה זה, נראה לנו שזה בלתי אפשרי, שזה נורא, שזה דוחה, אבל סביבה, אם מאורגנת נכון, היא יכולה להציל אותנו, לתת לנו תמיד הערכת ההשפעה יותר מקבלה. רק סביבה. וזה מה שנמצא בידינו. האמצעי היחידי. לכן אנחנו יכולים להגיע לשמחת תורה. שמחת תורה, התורה זה נקרא המאור המחזיר למוטב, שאני שמח מהמאור המחזיר למוטב שמעלה אותי מעל הכלים דקבלה שלי, ושם אני מרגיש את השמחה. זה נקרא שמחת המאור המחזיר למוטב, או שמחת תורה, שאני שמח, שאני מודה, שאני מזדהה עמו, עם האור הזה שמתקן אותי, שמעלה אותי. אז אנחנו, אמנם שעוד לא הגענו לזה, אבל עד כמה שמבינים ומעריכים את התהליך שבו אנחנו כבר נמצאים, אנחנו גם כן צריכים קצת להרגיש את השמחה מזה שיש לפנינו. אני לא כל כך מרגיש את זה, אבל בהחלט יש לפנינו יכולת להגיע לזה, מפני שהקבוצה היא נמצאת, וכל אחד, אם הוא רוצה להשתמש בה לנכון ולא לפי הבטן שלו וכל מיני חשבונות, אז כן יכול. אפשר כבר דרך המבנה שלנו לקבל המאור המחזיר למוטב. בשביל זה צריכים להיות קצת יותר למעלה מהמצב הרגיל, קצת להידמות לרבי יוסי בן קיסמא. ואז תראו שישנה הסביבה שהיא מסוגלת להביא לכל אחד ואחד כוח ההתגברות. כן.
אם ההשפעה מביאה לשמחה, אז אפשר גם משמחה להגיע להשפעה?
כנראה שאתה חסיד. אנחנו לא לומדים כך. שמחה זה תוצאה ממעשים טובים. תשמע מה שאומרים לכם מקובלים. שים לב על סדר המילים. מצד שני אתה רוצה להגיד מצווה גדולה להיות בשמחה, נכון, אבל זה מצווה, זאת אומרת זה להגיע, זאת אומרת פעולה, כי כשמגיעים לתוצאה כזאת זה באמת תיקון גדול. זאת אומרת אם בסוף המעשה ישנה השמחה כתוצאה ממעשה טוב, זה נקרא שמעשה כבר חתום.
שמחה זה צורה מלובשת בחומר?
שמחה זה הרגשת הדבקות במצווה. כן.
אז עדיין לא ברור, אם אצלי לא מבורר, מה זאת שמחה? איך ממטה למעלה אני מעלה מן כזה לקבל את השמחה?
עדיין לא ברור, אם אצלי לא מבורר מה זאת שמחה, אז איך אני מעלה מן ממטה למעלה לבקש שמחה?
אנחנו לא מבקשים שמחה, אנחנו מבקשים השפעה, ואם אני מגיע בפעולה הזאת באמת להשפעה, יש לי איזה מין עיירה מהדבקות המשפיע לי, ואז יש לי שמחה. שמחה זה כתוצאה מאיכות, מהזיווג, מהרגשת החיבור.
אני רוצה לשאול, האם עצם הפעולה הזאת שאני פונה לסביבה שדורשת דרכה אני מקבל הכל וירגיש את הקשר, בזה אני מגדיר את הסביבה?
האם עצם הפעולה הזאת שאני פונה לסביבה ודורש ומבקש שדרכה אני אגדיל את הקשר, האם בזה אני מגדיל את הסביבה?
סביבה היא בגודל לפי איך שאתה מעריך אותה. סביבה זה לא מספר אנשים, מיעוט הרבים שניים, כמו שכתוב. ודאי שעד שאנחנו נמצאים במצבים כאלו בהתחלה, אז נראה לנו כמה שגדול או כמה שקטן המספר החברים הזה משפיע, כביכול יש לזה איזה ערך. אבל בעצם ברוחניות אני לא פעם אמרתי לכם שהכל זה לפי הערך האיכותי ולא כמותי. לכן מצד אחד ברופא מדרת המלך, מצד השני אם אתה נמצא אחד לאחד עם מישהו ואתה מעריך אותו, זה מספיק לך ודי, אתה לא זקוק לעוד אלפים, זה ברור. אבל סביבה, כן, ערכת הסביבה היא סך הכל לפי מי שמעריך אותה, אין לה ערכה בפני עצמה, כמו כלפי האור, כלפי כל דבר רוחני. כן,
הסביבה בשבילי יכולה להיות כמו
התעוררות
מלמעלה גם כן, בלי
הקדם
חיסרון שלי.
הסביבה בשבילי יכולה להיות גם התעוררות מלמעלה בלי הקדם חיסרון שלי?
לא, אף פעם. איך כותב בעלי סולם? מביאים אותך, הבורא מביא את האדם לגורל הטוב ואומר לך כך. יותר מכך הוא לא אומר לך כלום. ולמה הוא אומר לך כך? כי אתה לא מבדיל שזה כדאי לקחת. זה כבר כוונה לסביבה. כן, הוא אומר לך, הוא מביא לך למורה, לספרים, לקבוצה, בסך הכל זה הסביבה שלך, והוא אומר כך. ועכשיו, מכאן והלאה, תלוי בך.
עכשיו, במצב הזה, המקסימום שאני יכול לעשות לסביבה, זה לפנות אליה פשוט בדרישה שלי לקשר איתו.
אז במצב הזה, המקסימום שאני יכול לעשות כלפי הסביבה, זה פשוט לפנות אליה למקסימום שיכולה להביא אותי לקשר איתו.
יש הרבה בזה מילים ופניות, כמו שעל זה כתוב, כל מה שבכוחה בידך ובכוחה לעשות תעשה. על זה כתוב נעשה ונשמע, כי כאן אנחנו יכולים לעשות מעשים אפילו בפועל, בפיזית ובכל מיני צורות. זה ניתן לעשות לאדם בכל מצב שהוא נמצא. המתחיל ביותר, מביאים אותו לסביבה, מתחיל לעזור להם, חבר'ה אני רוצה להיות כמוכם, אני ככה מתחיל להיכנס, אתם יודעים איך המתחילים כל כך רוצים להיות טובים, להראות לנו שהם אוהבים אותנו ולהיכנס בפנים, זה טבע האדם, בכל מקום כך שהוא רוצה להיקלט. זאת אומרת, אנחנו רואים מכאן שנתנו לבטבע שלנו יכולת להיכנס לתוך החברה ממצב הקטן ביותר, הנמוך ביותר, ממש כל אדם מהרחוב, ואחר כך יותר ויותר ויותר. לכן על זה נקרא נעשה ונשמע. זה אתה במעשה מסוגל לעשות. כן, שפי,
שמעתי שאמרת שצריך להחזיק את עצמנו מעל התענוג. השאלה היא שמחזיקים, יש רגעים, ברגע שטיפה מורידים את הרגל מהגת, אז ישר כביכול מרגישים איזה מכה.
כשמחזיקים, מה? ברגע שמורידים קצת את הרגל מהגז, טיפה את הרגל מהגז, מרגישים מכה.
מה העצה לשמור את הרגל על הגז כל הזמן?
מה העצה לשמור את הרגל על הגז כל הזמן?
ערבות, שמעת? שום דבר לא יעזור לך חוץ מזה. זה נקרא שהחברה אחראית, אם יש לך חברה, היא אחראית על זה שלא תיפול. כי אז מה? אז אתה לא יכול להחזיק, אתה לא יכול להחזיק את עצמך מעל הרצון לקבל שלך, מעל המים, כמו שנגיד או משהו. אבל אתה יכול כל הזמן לחזק קשר שלך עם הסביבה ולדאוג להגברת הערבות, ואז דרכם לקבל יותר, או האור מחזיר למוטב. כי רצון לקבל, הרשימות כל הזמן הן מתגברות ומתחדשות, ואז אתה ודאי שלא יכול להוריד רגל מהגז, אבל לא על הגז שאתה בעצמך מתקדם. אתה מתקדם תמיד דרך השפעת הסביבה, דרך קבלת מהסביבה האור המקיף, ודרך זה שאתה כל הזמן נמצא בקשר שאתה מקבל השפעה. אתה גם כן, איפה אתה גומר את ההשפעה? גם כן דרך הסביבה ודרכה כלפי הבורא. זאת אומרת, אתה עושה כאן כמה סיבובים. סיבוב הראשון, אתה מחזק קשר עם הסביבה שהיא תשפיע עליך בערכת ההשפעה. סיבוב השני, אם ההשפעה זה חשובה, אז אתה משפיע דרך הסביבה. אני רוצה לקבל עכשיו המאור המחזיר למוטף, שאני כן יהיה בהשפעה. מקבל את המאור המחזיר למוטף להיות בהשפעה, אז אני עכשיו משפיע על הסביבה כדי לחזק את עצמנו ולגלות בתוכנו את הבורא. ותמיד זה יותר ויותר ויותר כלפי הנשמה הכללית, הקבוצה, הסביבה, איך לקרוא לזה, ועד שמממשים שם את כל מחשבת הבריאה. כן.
אז זה בעצם קורה בצורה סיבובית. אני לא צריך לדאוג להיות מעל התענוג, אני צריך לדאוג לערבות בקבוצה.
אז זה בעצם קורה בצורה סיבובית. אני לא צריך לדאוג להיות מעל התענוג, אלא לדאוג את לערבות בקבוצה.
אני בחיים לא יכול לעמוד נגד תענוג. אף פעם. התענוג הכי קטן. זה עניין פיזי. יש לי מסך 10 קילו, מגיע לי תענוג 10 קילו וגרם אחד, אני לא יכול לעמוד, אני נופל לתוך התענוג. זה אין אפשרות. זה פשוט ככה. אין לי ברירה. ולכן אני כל הזמן צריך לדאוג רק לקבל החיזוק מהחברה, מהסביבה, שההשפעה היא יותר גדולה מהקבלה, יותר חשובה. אחרת אני ודאי שנופל. מה זה? אתם לא יודעים, לא מכירים את עצמכם? עכשיו אתה צדיק, בעוד רגע אתה יכול להיות עם הרצונות ומחשבות מכל מקום. זה הטבע. אין כאן לא בושה ולא איזו חרטה או מה, כך מלמדים אותנו. שאם אנחנו לא מקבלים, לא דואגים כל הזמן לחיזוק הצדדי, לא מאיתנו, כמו שמגלים לנו מבחוץ את הרצון לקבל שלנו יותר ויותר, כך אנחנו צריכים לדאוג שיגלו לנו מבחוץ הרצון להשפיע יותר ויותר. סך הכל אנחנו נמצאים בין רצון לקבל ורצון להשפיע בנקודת ההכרעה, זה נקרא קליפת נוגה, ואז אנחנו בוחרים להתחזק או לא. זה הכל. אבל ברגע שלא השגנו את הכלים דה השפעה, כוחות דה השפעה, אז אנחנו תמיד נופלים לכלים דה קבלה, ואז כל אחד פרא אדם. כן.
שה... והדאגה הזאת צריכה לגדול מיום ליום, היא חייבת לגדול מיום ליום, כי אם היא לא גודלת אז לא פעם נופלים לדאגה.
הדאגה הזאת חייבת להיות קבועה, לא מיום ליום, שהיום עשיתי את עצמי, עכשיו אני נח. הדאגה הזאת חייבת להיות כל הזמן, כי אין ברוחניות הפסקות. המונה הוא כל הזמן מסתובב בפנים. זה שאתה מרגיש פתאום רק קפיצות, כשהוא מחליף את המספרים, אחרי 10 או 100 מספרים הוא רק קופץ. זה אתה מרגיש ככה, זה תלוי ברגישות שלך. עד כמה שאתה תקדם, אתה תרגיש שברגישות המתגברת, עד כמה שאתה כל הזמן משתנה. ובינתיים לא כל כך מבדיל, יכול להיות. אבל כל הזמן, הדאגה הזאת להיות כל הזמן לאחוז בכוח השפעה, לקבל אותו כל רגע, זה דאגה בלתי פוסקת חייבת להיות. לכן זה נקרא ערבות. ערבות זה נקרא שאפילו בהסך דעת משלי, החברה מזכירה לי על זה וחברה דואגת לי על זה, אבל לא דואגת שאני יכול לעזוב את הדבר. אבל אם אני כביכול עוזב שלא באשמתי, כן? אז החברה דואגת לי, ואז אנחנו אחר כך נרגיש כמה שאנחנו נמצאים כאן במערכת מיוחדת של ההשגחה העליונה, שכך מסדרת לנו יציאה שאנחנו נתקדם על ידי האחרים, וכניסה שאנחנו נקדם את האחרים. ועל ידי זה אנחנו מתחברים יחד בנשמה הכללית. זאת אומרת, זה לא ערבות שאני יכול משהו לעשות. ערבות זה סך הכל שבכאלו היציאות וכניסות, בשביל מה אנחנו בכלל צריכים את זה? כדי כל הזמן להכניס עוד יותר ויותר רצונות שלנו וכוונות שלנו לצלחת משותפת, למערכת משותפת. כן, אל תקום.
אם אני מרגיש את החיסרון והוא מרגיש ריק ושחור,
אם אני מרגיש את החיסרון והוא מרגיש ריק ושחור,
איך על ידי הסביבה אני יכול להיות מעליו בלי לבטל ובלי לסתום אותו?
איך על ידי הסביבה אני יכול להיות מעליו בלי לבטל ובלי לסתום אותו?
אני לא עובד אף פעם נגד חיסרון בצורה ישירה. אני לא יכול להתמודד איתו. אף פעם אני לא יכול. זה שאדם חושב שהוא יכול להיות גיבור נגד חיסרון, זה סתם טיפשות. זה לא חיסרון. אם אתה יכול לעשות ממנו משהו ולהתגבר. בחיים לא. כי איך? תצייר את המצב. אני רצון לקבל. עכשיו ברצון לקבל אני מרגיש איזה חיסרון. יש מעל הרצון לקבל איזה מסך ואור חוזר או לא? אם אין, אז אני נמצא ברצון. אם יש. אם אני נמצא בין לי לביני, מה לעשות? אז שוב, הבחירה היא, כמו שאנחנו לומדים רק על ידי הסביבה, אני חייב מיד להתקשר אליהם, ומיד למשוך את החשיבות ההשפעה על פני הקבלה. אם אני עושה את זה לעצמי, אז אני מדכא את הרצון ולא נותן לעצמי להתפתח. נגיד אני ממשיך על עצמי איזה פחד, יגלו, אני אתבייש, יתפסו אותי שגנבתי, עוד משהו, כן? או בושה או פחד מאיזשהו דברים, כן? זה מחזיק אותנו. אז אני בזה מדכא את הרצון לקבל. אני מקטין אותו, אני לא מתקדם. זה מה שעושה דת, זה מה שעושים בכל השיטות. אל תחשוב מדי, ככה תקטין את עצמך, אל תדרוש מדי. אז לא מגדילים רצון לקבל, אין להם מה, על פני מה לבנות את ההשפעה. אז אסור לנו את זה לעשות. אנחנו, כדי להילחם עם הרצון לקבל, חייבים אך ורק להשתמש בקבוצה כדי להמשיך על פניו, כמה שרצון לקבל יותר גדול, עד רבה, שיהיה אור חוזר עוד יותר גדול. כי אנחנו מודדים את האור חוזר רק לפי הרצון, גודל הרצון. בלי שמאל אין ימין, בלי תומה אין קדושה. זה הדרך שלנו. ולא כחסידים או, או כסתם דתיים, או ככל הדתות ואמונות בעולם. כולם מדברים על להקטין רצון לקבל. בימינו זה כבר אי אפשר, כי רצון לקבל נעשה אינטגרלי, גלובלי, הוא מתחיל להתגלות ככללי, כמחובר בין כולם, הוא מתחיל לפרוץ מעל הגבולות, לכן אנחנו לא יכולים להתמודד עמו, לא בילדים שלנו, לא בעצמנו, לא יכולים להחזיק שום מסגרת, לא במשפחה ולא בחברה ולא בכלום, לעומת כל אלפי שנות הקודמים. זה סימן שאנחנו צריכים סוף סוף, באמת, כל האנושות תצטרכנה לגלות איזה מענה לרצון לקבל כזה, ושהיא לא יכולה לרסן אותו. ואז הפתרון הוא רק אחד, דרך ארגון החברתי הנכון, להעריך את הרצון להשפיע מעל הרצון לקבל, שאנחנו יכולים עם הרצון לקבל עד כמה שהוא דורש, שאנחנו לא מסוגלים לעמוד עמו, להתמודד עמו, עם הדרישות שלו. אנחנו נערוק זה את זה, אנחנו כולנו נדחה זה את זה. לא, אלה מעין ברירה, אנחנו נצטרך לחפש כוח הקשר בינינו. והוא לא מתוך רצון לקבל, כמו יפי נפש, שנהיה יפים סתם, אלה מעל הרצון לקבל, שאנחנו נבנה קשר. ברצון להשפיע במסך ואור חוזר. זה האנושות עוד לא מבינה, אבל לזה המגמה. בינתיים המגמה הזאת היא עוברת רק עלינו, איך שאנחנו נגלה אותה ונממש אותה ונראה בזה דוגמה לאחרים, ואחר כך לאט לאט מעין ברירה הם יספיגו עוד קצת מכות ויבינו גם כן אחרינו, שאנחנו נדע איך להסביר. קודם כל אנחנו צריכים גם כן ללמוד בעצמנו איך לממש את זה, ואחר כך נסביר להם איך עושים. שאין ברירה, רצון לקבל גלובלי, אנחנו צריכים להתקשר, להתקשר לא על ידי הקטנת הרצון לקבל, אלא על ידי הגברת המסך מעליו, שהוא המקשר בין כולם. כמו שאנחנו רוצים לעשות את זה בקבוצה, ולהמשיך האור מחזיר למותה, ושם לדאוג לגילוי האלוקות, כך אנחנו גם כן במסגרת האנושות כולה. זה שני שלבים האלו עכשיו שאנחנו נממש, ואחר כך באנושות כולה, הם נמצאים לפנינו. זה נקרא, קודם כל אנחנו מתקנים את עצמנו, ואחר כך לראות, להיות אור לגויים. זה בדיוק ללמד אותם את הדבר הזה, איך מתעלים מעל האגו במסך המשותף, באור חוזר המשותף, ושם מתקשרים. זה נקרא לחזור לנשמה אחת, לאדם, אדם הראשון. נו ויקטור, רק שאלה בלי סיפור.
נשמע לי שהיוסי בן קיסמא זה המפתח שלי כאחריות אישית פרטית שלי. נתת שם טיפ, יכול לפתוח את זה עוד קצת?
שמעתי שרבי יוסי בן קיסמא זה האחריות האישית שלי במפתח אישי.
אני אמרתי על רבי יוסי בן קיסמא כדוגמה, ששאלו אותי האם מהי קבוצה יותר גדולה פחות, יותר חשובה פחות, כמה יש לה מספר ראשים, הם גדולים או קטנים כל החברים. אז אמרתי שאם יש רצון אפילו קטן ביותר בין מספר אנשים הקטנים, כן, אפילו שניים, כן, שאם יש כמו רבי יוסי בן קיסמא ויש לפניו תלמיד אחד קטן שלא מבין עדיין כלום, אבל רוצה, אני, אתה יודע, כמו תינוק שרוצה להתקדם, אז אותו הגדול רבי יוסי בן קיסמא בקשר לתינוק הזה יכול להוציא בקשר ביניהם הערבות לעצמו, האור חוזר לעצמו בצורה שהוא דורש למדרגות רוחניות שם ב-120 מדרגות, והתינוק הזה עדיין לא הגיע לתיקון של מדרגה הראשונה. וזה לא חשוב, כי זה הכל תלוי באדם המשיג.
זה אם אתה יכול לפתוח פה.
האם אתה יכול לפתוח עוד?
על הנקודה הזאת בדיוק, כי אין האחריות שלי.
מה האחריות שלי?
יש לי הכוח היחידי שאני מרגיש שאני יכול לעשות משהו.
אז אנחנו לכן צריכים להבין כך, כמו שהוא כותב, הבורא מביא אותי לקבוצה, למורה, לספרים, ואומר כך לך, שם ידו על, של אדם על גורל הטוב, ואומר כך, ומעכשיו והלאה ישנה חובת האדם להתחזק בסביבה הזאת, בחברה הזאת, בספרים, במורה ובחברים, ולבנות לעצמו סביבה שהיא תקדם אותו. במה תקדם אותו? בערכת הכוח המשפיע, בערכת תכונת ההשפעה מעל תכונת הקבלה. אין לנו יותר במציאות חוץ משתי כוחות, כוח קבלה וכוח השפעה. אני ודאי שמעריך כוח קבלה שלי, ובזה אני נולדתי, וכך אני כל הזמן מעריך את זה, וכך אני מכוון, וזה אני. אני צריך כנגד זה עכשיו לבנות משהו הפוך, שנקרא חברה, סביבה, שהיא תשפיע עליי חשיבות ההשפעה יותר מחשיבות הקבלה שיש בי. וכל הזמן שגודל בי חשיבות ההשפעה גודלת, אז שהחברה היא תספק לי כל הזמן בצורה המתגברת ללא הפסק, שההשפעה היא חשובה לאין ארוך על פני הקבלה, וכל הזמן שאני אקבל מהם הערכת ההשפעה, חשיבות ההשפעה יותר מחשיבות הקבלה, כמה שחשיבות הקבלה אצלי כל הזמן יגדל, כמה שיפתחו לי יותר ויותר שם הכלים דקבלה שלי, אז אני צריך לדאוג לערבות, שכל הזמן הם יספקו לי את זה. למה זה נקרא ערבות? אני צריך לקבל מהם. לא, הבעיה היא שעד כמה שאני דואג להם שהם יקבלו חשיבות ההשפעה, במידה הזאת גם אני אקבל מהם חשיבות ההשפעה. אז כלפי לספק לחברים חשיבות ההשפעה אני כן מסוגל. איך? אין לך, איך אתה מסוגל? אני מסוגל, כל אחד מאיתנו צדיק לדבר יפה כלפי האחרים. אתה גם כן יודע את זה לעשות.
לא בטוח.
אתה, אנחנו שמענו אותך, איך אתה מדבר יפה. כן, כל אחד עולה ועושה איזה לחיים, ואתה גם כן, כאלה דברים יפים מדבר. אני לא, לא שאני צוחק מזה, אני אומר, זאת הדוגמה, שתוק. זאת הדוגמה שכל אחד יכול לדבר כלפי השני, יכול להביע כלפי השני את החשיבות המטרה, את החשיבות ההשפעה על בני הקבלה. על זה כתוב נעשה. זאת אומרת, זה המעשה שאנחנו מסוגלים לעשות. לשחק זה כלפי זה, שזה חשוב. אחר כך יהיה לנו עבודה הפוכה שאנחנו נהיה גדולים. לשחק כאילו לא חשוב. זה כבר אנחנו נהיה, אם נהיה בדרגה הגבוהה. אבל זה כבר שנגיע. שאנחנו נצטרך לעבוד על, שאנחנו נצטרך ללמוד להעריך את החבר, למרות שנראה בעיניי אפס, זבל. היום הוא נראה גם כך בעיניי זבל ואפס. אני צריך לעבוד על החשיבות שלו, אז הוא יראה את עצמו כזבל ואפס, ואז אני אצטרך לעבוד עליו כי הוא גדול הדור. זה דבר והיפוכו, זה מדרגה אחרת. אבל בינתיים יש לי אפשרות להשפיע לכולם חשיבות ההשפעה, והם בחזרה, במידה שאני משפיע להם, משפיעים לי. וזה נקרא ערבות הדדית. ואך ורק בכוח הזה אנחנו יכולים להיות תמיד בחשיבות ההשפעה מעל החשיבות הקבלה. אם אין דבר כזה בחברה, זה לא חברה. אין סביבה. ברוחניות או יש או אין. זהו. יכול להיות אתמול כן, היום לא. רגע לפני כן, ועכשיו לא. זאת אומרת, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בדאגה הזאת של חשיבות ההשפעה תהיה יותר מחשיבות הקבלה. אני כלפי עצמי לא מסוגל, כלפי האחרים כן, ואז הם חוזרים עליי ומשפיעים כך עליי. ועם זה כבר אנחנו מתחילים לדאוג לאור חוזר, לאור המחזיר למוטב, שמביא לי את אור ההשפעה, אור החוזר. מזה הכל ברור.
האדם רוצה להשפיע חשיבות ההשפעה לחברים, אבל בעצם הוא מקבל תגובה כזאת, כבר יש לנו חשיבות, לא צריכים לשמוע חשיבות שלך.
אם האדם רוצה להשפיע חשיבות ההשפעה לחברים, אבל הוא מקבל תגובה כזאת שכבר יש לנו חשיבות, לא צריכים את ה...
מי שלא משתדל ממש בכמה שהוא מסוגל, בכמה שהוא כבר יודע, בכמה שהוא כבר צריך להשתתף בזה, נקרא שהוא עושה חור בדופן הספינה. אז תכים, איך להגיד, לא צריך אותו דרך אותו החור, החוצה. כן? כי איך נגיע למטרה? כן, כן.
האם מותר לעשות גם הפוך, לבייש את החבר?
לא הגעת אתמול לשיעור, לא נכנסת אתמול לסטימולטור?
זה אנחנו משתדלים לעשות, אבל לא בצורה כך פרונטלית, בפנים כלפי החבר, אלה שידע שאנחנו רואים לפי שם הנוכחות ש... רואים בטבלה, יש לנו טבלה שם או לא? ישנה, כן. טבלה וכן הלאה. צריכים לעשות כל מיני כאלו, כן. בכל זאת אנחנו עדיין קטנים. עד שאדם מתחיל לקבל באמת פחד. למה זה נקרא תשובה מהירה? שזה מה הייתי? כמה שאני אוכל לסבול את זה ועוד להיות בזה ועוד וכן הלאה, שהוא מפחד זה עולה לפחד מתי אני אוכל להשפיע וכו'. חייבים ללחוץ, זאת אומרת לפי דרגת האדם חייבים גם כן בצורה כזאת לפנות עליו. ואלו שנמצאים עדיין במצב של פחד הבהמי, אז ללחוץ עליהם בפחד הבהמי. אתה לא משתתף, אז ממה הוא מפחד? שיזרקו אותו, נזרוק אותו. כן, אנחנו חייבים קצת יותר להדק את הסביבה. כן.
מה אני עושה שחבר, אני קולט שהחבר משחק כלפיי, אז רק יותר מעצבן אותי.
מה אני עושה שאני קולט שחבר משחק כלפיי, אבל רק יותר מעצבן אותי?
אותי לא. אותי לא. אני נכנס לרצון שלו הפנימי. הוא משחק כלפיי. הוא בעצמו יודע שזה משחק. אין לו שום רצון לשחק בזה, אבל הוא רוצה בזה לעורר אותי. אז יש לו כלפיי כוונה יפה נכונה. כמו שגדול כלפי קטן, יורד עליו ומשחק איתו ומעורר אותו. אז אני מודה לחבר שהוא עושה את המשחק הזה, והוא רוצה באמת שאנחנו נגיע להערכת ההשפעה. אז הוא לא צריך להיות שחקן שאני לא אזהה אותו. לא, זה עוד יותר טוב. אני לא רואה בשום צורות כאלו בגם. מה, לא ברור מי אלה שיושבים כאן? אבל מעל הטבע האגואיסטי הבהמי שיש עכשיו כאן בכל אחד ואחד, ורק הטבע הזה הוא מדבר בכל אחד ואחד, אדם משתדל להיות במשחק, קצת לצאת מעצמו, מבהמה שלו, קצת לשחק בזה שכאילו ההשפעה היא חשובה. זה כמו תינוק שרוצה להיות אדם. אז אני מעריך את זה, אני לא מזלזל, זה מעצבן אותי, זה הפוך, זה אהוב עליי. עוד מעט לא יוכל לדבר. נו. ו?
איך לא להתייאש מהעבודה הזאת?
בעבודה הזאת יש כל כך הרבה אופנים וכל כך הרבה מצבים שצריכים למצוא בחן. באמת, אני לא יודע איך להגיד, זה עובר, ודאי שיש תקופות מאוד ארוכות, מתישות, שאין בהם טעם ותועלת והכל נמשך, ואני מבין את זה, אבל יחד עם זה שאחר כך אני חושב שאין כאן ייאוש, מפני שזה תלוי בארגון הסביבה, עד כמה שהיא כל הזמן תעורר אותי שכל מצב, אפילו המיואש ונמשך ביותר, הוא מצב שבו כל רגע נמצאים בפעילויות פנימיות, רק אנחנו לא מרגישים. זה ממש בלתי פוסק התהליך. ו ישנם ודאי תקופות מאוד יבשות כאלו, אבל אחר כך אתם תגלו עד כמה ש כל הדברים האלה הם שעשועים, שעשועים של הבורא עם כל אחד. עוד קצת, אין מה לעשות, ישנם תקופות מאוד כאלו, כאילו בלתי נגמר ולא משתנה כלום. נכון. אבל שוב, אם הסביבה היא תומכת, זה סך הכל משתנה. וחוץ מזה, אני עברתי דברים האלה בזה שכתבתי ונתתי הרצאות ושיעורים, ובקיצור עשיתי הרבה דברים, גם ליד הרבש. זה לא יותר קל, זה יותר קשה מה שבסביבה. אז כל הזמן עברתי, הייתי עובר על קטעים וכתבים וקיצורים, וכל הזמן הייתי עסוק, כל הזמן, העיקר לסדר סדר היום וכל הזמן להזיק כך שזה יתקיים. זה חובה, זה וזה 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 במשך היום אני חייב לעשות, ואז זה עובר, אתה בזה מקצר את הזמן. כן,
אני רוצה לשאול על הדבר הזה של מה לפרסם ישיר ומה לא לפרסם ישיר.
לחבר?
אני רוצה לשאול על הדבר הזה של מה לפרסם ישיר ומה לא לפרסם ישיר.
לחבר?
כן, יש לנו הרבה מחויבויות, ויש דברים שלא עומדים בהם, ממעשר לתורנויות ושיעורים, יש הרבה דברים שיש...
יש לנו הרבה מחויבויות, ויש דברים שלא תמיד לא עומדים בהם, מעשר, שיעורים, תורנויות.
והשאלה היא מה לפרסם ברבים ומה לא לפרסם? חשבנו לתלות שמות, מי עושה מה או מי לא עושה מה.
השאלה מה לפרסם ברבים ומה לא? חשבנו אולי לתלות שמות של מי עושה מה ומי לא עושה מה.
איך גם נשמור על החרדה הזאת שאני חייב לעשות כי אני חלק מהמחויבויות שלי? ואיך מצד שני לא לפגוע בחבר?
איך לשמור על החרדה הזאת של לעשות כי זה המחויבויות שלי, ומצד שני לא לפגוע בחבר?
זה תלוי איך אנחנו מסתכלים על העניין. אם אנחנו מסתכלים על האונייה שהיא צריכה להגיע למטרה, והחבר שלי הוא מתעצל ולא ממש ולא משלים מה שתלוי בו, אז אני אתאפק, אז אני בזה מכשיל את כולם. אם אני רואה בך איזשהו נזק, אני חייב לפרסם באיזושהי צורה לכולם. הרי כולנו נזוקים. איך אחרת? או שאני איתך יחד ממשיך לגדוע חור? אני שואל אותך, איך לעשות? או שאנחנו חותמים חוזה ערבות, ושאנחנו חייבים להגיע למטרה, או שאנחנו ממשיכים ככה במועדון. זה, 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 אתם צריכים להחליט. לא לבייש את החבר, לא לעשות מכאן שאתה לא רוצה לבייש את החבר, אתה פותח פתח לכל אחד לעשות מה שבא לו. זהו. וזה לא יתכן. זה יכול להיות כלפי אנשים זרים, ודאי, אורחים למיניהם, אבל אלו שהם נמצאים ממש בחברה, אנחנו נותנים להם במסגרת שלנו להתקיים, ממש כחברים פנימיים, כן? אז אנחנו צריכים לדאוג לצוויון שלהם, ושיהיה איזה מין, בכל זאת, מה שעד כמה שזה לא אולי מפחיד לפרסם את זה בחוץ, שזה יראה כמו איזה קאט או איזה חברה סגורה או מה, אבל אין לנו ברירה. אנחנו צריכים בכל זאת שאנשים שנמצאים כאן, הם ידאגו לערבות. זהו. הם ידאגו לערבות. בלי זה לא, 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 לא תהיה סביבה נכונה לכל אחד להתקדם. ואין כאן עניין של בושה, שזה, אתה אומר, הרגשה הפנימית כאן בין החברים. אני מדבר על העניין ההפצה, רק זה צריכים לראות. שזה לא ייראה איזה מין משהו שמה פתאום שמגזימים כאן בדברים כאלה. אבל עד שאנחנו מצליחים להסביר שזה בעצם צריכה להיות הערבות של כל האנושות כך. ואנחנו רק כדוגמה, כהדגמה, הדוגמה הראשונה, התבנית הראשונה שכך מבטא. שכך אנחנו מבצעים את הדבר. זהו. שמה שהם רוצים להגיד אלינו, מחר זה יהיה אליהם. גם מחר הם יצטרכו את זה. אז אנחנו חייבים לדאוג, אנחנו חייבים יותר ויותר להשקיע בזה שחבר הוא חבר. זאת אומרת, שנמשך לחיבור. וכן משחק בערבות ובהתרוממות כן? כן.
אנחנו מספקים את המשחק הזה במעגל הזה שאני כאילו משחק כלפי החברה והם מחזירים לי.
אנחנו משחקים את המשחק הזה במעגל שאני נותן לחברה והם מחזירים לי. אני
יכול לקבל את זה כהשפעה אמיתית ולא להתייחס לזה כמשחק חוזר. הם כאילו משחקים איתי באותו מטבע.
איך אני יכול לקבל את זה כהשפעה אמיתית ולא כביכול משחק חוזר שמשחקים איתי באותו מטבע?
אתה תהיה מושפע מהם בצורה אמיתית. זה שהם משחקים או לא משחקים זה לא אכפת לך. אתה יכול לחשוב ככה, יכול לחשוב אחרת. אתה בסופו של דבר תקבל את זה כהשפעה מהם, כזה שהם באמת מחשבים את ההשפעה. כן.
האם אני צריך לעשות
איזה
עבודה פנימית שלי כדי לקבל את זה בצורה הזאת?
לא יותר ממה שאתה מסוגל
כלפי הקבוצה. טוב, אנחנו מצינו את הנושא. מה יש לנו הלאה? טוב.